אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
בפרק הזה החלטנו ללכת איתכם למדינה אחרת ולשמוע קצת על הבעיות שלה. אז בואו נקפוץ רגע לקריבים. כן, האם הקריבים, אתם בטח חושבים על החופים ומים צלולים בבהאמאס, הסיגרים והנוף של שנות ה-50 בקובה, אולי אפילו על חשבונות בנק באיי קיימן. אבל כשאתם חושבים על האיטי, מה עולה לכם לראש?
The Caribbean island nation of Haiti has been rocked by its biggest earthquake in more than 200 years.
Look at the size of this storm on satellite at this hour. Tonight a direct hit in Haiti slamming ashore at 145 miles per hour.
People ask desperately where it's coming from. The threat of a tsunami looming.
אסונות טבע, משחקי מילים נדושים. נו, הייתי כבר בסרט הזה. אז כן, הייתי. בתוך גן העדן של האיים הקריביים, הייתי נחשבת כמדינה כושלת, failed state. לפי כל ההגדרות וכעת תקועה עמוק במשבר נוסף, הכי חמור עד כה.
Haiti's capital, Port-au-Prince, looks like a war zone. The Caribbean nation saw a violent attack by local gangs on Thursday.
כנופיות פשע בראשותו של הגנגסטר ג'ימי ברביקיו שרזה, כבשו את רוב שטחי האיטי והדיחו את ראש הממשלה שבכלל היה בזמן הזה בחול, והמדינה הקטנה שוב נכנסת לאסון. אז מי הוא אותו ג'ימי ברביקיו? למה האיטי כל כך לא יציבה? ומי אם בכלל יושיט לעזרה? אני שרון קידון, וזאת הכותרת בקריבים.
אם אנחנו מתרוממים מעל הקרקע ומסיירים מסביב, א', אנחנו רואים מקום פשוט מופלא. כלומר, החלום שלנו של המקום הטרופי האי עם הדקלים והחול הלבן, זה הייתי.
זה טל רשף, מומחה לתרבויות ועסקים בעולם, ומי שילווה אותנו במסע להייתי.
לא במקרה, העלילה של שודדי הים הקריבי, היא מתרחשת באיטי. כלומר, רוב העלילה שם זה באי על החופים של האיטי שנקרא טורטוגה, זה מקום אמיתי. המקום הוא פשוט פסטורליה טרופית, ים קריבי, מים צלולים, פשוט מופלא. זה אם אנחנו מסתכלים על זה מסביב. אם אנחנו קצת נכנסים פנימה או יורדים עם שתי רגליים על הקרקע, אז אנחנו כבר רואים משהו אחר לגמרי. אנחנו רואים בתים מתים לנפול, אנחנו רואים אנשים בעזובה, בעוני ממש מחמיר לב, ובתוך כל הסיפור הזה של אנשים שמתנהלים מן היד אל הפה, שומרים על המשפחה שלהם מפני רצח, חטיפה ואונס, בתוך כל אלה מסתובבות הכנופיות, החברות, אנשים בדרך כלל צעירים, שריריים, חמושים, שנלחמים אלה נגד אלה, פוגעים באוכלוסייה, לוקחים לעצמם מה שהם רוצים. אני חושב שהייתי מעדיף לנסוע למקומות אחרים, שומר נפשו ירחק, זה אחד המקומות המסוכנים ביותר בעולם, וזה מדהים למצוא את האכזריות ואת הקושי ואת האימה הזאת באחד המקומות היפים ביותר שהעולם הזה מציע לנו.
כדי להבין קצת יותר מה קורה היום בהאיטי, צריך להבין את ההיסטוריה והשורשים שלה, ועבור האירופאים הם מתחילים לפני כמה מאות שנים, כשלא אחר מאשר כריסטופר קולומבוס, ומי שגילה את האי.
זה האי בים הקריבי מקסים, כמו שתיארתי, חיו שם ילידים שהגורל שלהם החריט להם את הבסיס שלהם ברגע שהאירופאים הגיעו. קולומבוס נחת על האי שלהם, זה אי שנקרא היספניולה, והחל מהרגע שהגיעו לשם האירופאים, הם פשוט שיאבדו אותם, הם גזלו להם את האדמות, הם שחטו אותם, הם הדביקו אותם במגפות. מאוחר יותר האי הזה התחלק בין ספרד לצרפת בעקבות מאבקים בין המעצמות. האיטי זה החלק המערבי, החלק שניתן לצרפת. ועכשיו מתחיל הסיפור שבונה את מה שאנחנו פוגשים שם היום, מכיוון שהאזורים האלה, הטרופיים של יבשת אמריקה והים הקריבי, הפכו מבחינת האירופאים למכרה זהב. ניתן היה להקים שם אחוזות של סוכר, של קפה, של קקאו, של פירות טרופיים, של טבק, אבל בשביל זה צריך המון המון ידיים עובדות וזולות. מה הספרדים בחלק המזרחי של העיר עשו? הם הביאו המון מהגרים, כמו שהם הביאו לארגנטינה, לאורוגוואי, למקומות אחרים. הצרפתים שעולה מושבות באפריקה, נקטו בדרך אחרת לגמרי. הם הביאו עבדים. הם פשוט שלחו אוניות לאפריקה, תפסו בכוח ילידים, העלו אותם על האוניות, הביאו אותם לשם, כמו במטה הקוטנה של דרום ארצות הברית, אותה שיטה, והחברה הללו התיישבו שם כעבדים לכל עניין ודבר, חסרי זכויות לחלוטין, תחת שליטה, תחת בעלות של בעלי אחוזות צרפתים, שהגיעו מצרפת, מאירופה, והם ניהלו את כל הסיפור הזה, עד שבתחילת המאה ה-19, לפני 200 שנה בערך, קורה נס.
הנס הגדול שטל מדבר עליו הוא שבפעם הראשונה בהיסטוריה, מושבה של העבדים מתמרדת מול המתיישבים הזרים וזוכה לעצמאות.
העבדים ממוצא אפריקאי פשוט קמו, שחטו את האדונים שלהם, ניצחו אותם בקרבות, הרגו רבים מהם, השתלטו מחדש על השטח הזה והכריזו על עצמאות. חשוב רגע לציין, היא לא מקבלת עצמאות, היא לוקחת את העצמאות, בניגוד להרבה מקומות אחרים בעולם. אף אחד לא עשה לשום טובה.
אבל עצמאות זה לא הדבר היחיד שצריך כדי לבנות מדינה, צריך שלטון וצריך חוק וסדר.
החל מרגע שהיא מוצאת את עצמה עם עצמאות, א' זה עבדים, אנשים שעד אתמול לא היה להם אפילו בעלות על המגבת שלהם, על זוג התחתונים שלהם, ועכשיו מתוך האנשים הללו אתה צריך להצמיח שלטון, וזה אנשים שאין להם את התרבות הנחוצה לזה, אנשים שגם לפני כן, כמה דורות טובים קודם לכן, הם היו נוודים בסוואנה באפריקה, אז האנשים האלה אין להם את התרבות הנדרשת לתודעה אזרחית. מעבר לכך, צרפת, שגורשה משם, נקמנית, והיא מודיעה להם, אתם תשלמו לנו פיצויים, פיצויים על בעלי אחוזות, פיצויים על האדמות, עכשיו שימי לב לדבר הבא, פיצויים על העבדים שגזלתם מאיתנו, גם את זה צריך לשלם.
כמה ציני, כן.
זה בלתי ניתן לדמיון, המודעות של המאה ה-21, אבל זה היה תחילת המאה ה-19. והם נוקטים להם שם באיזשהו סכום מטורף, פשוט מטורף, שהכלכלה של האיטי לא מצוינת לחלום עליו, אבל הם מודעים, תשמעו, אתם לא משלמים, אנחנו שמים לכם בלוקדה, מצור, אתם תהיו פשוט חבורה של אנשים שחיים פה בין העצים, ולא יכולים לפתח כלכלה. וההנהגה שלהם מבינה שהם חייבים לסחור עם מדינות אחרות, בשביל זה הם חייבים לנער מעליהם את הצי הצרפתי, בשביל זה הם חותמים על ההסכם הבלתי נתפס הזה, ומה שקורה זה שבמשך למעלה מ-100 שנה, קרוב ל-150 שנה, קשה לעלות על הדעת, הם עסוקים בלעבוד, למכור בשוק העולמי, לקבל כסף, להעביר אותו לצרפת. עד שבסוף הצרפתים מוכלים להם את יתרת החוב.
המצב שנוצר בהאיטי הוא שנותרה אוכלוסייה של עבדים משוחררים, חסרי ניסיון וניהול מדינה, ובמצב כלכלי קשה מאוד. סיטואציה שיוצרת קרקע פוריה לניצול האזרחים.
לאורך המאה ה-19 ואחר כך לתוך המאה ה-20, כל פעם צץ שם איזשהו מישהו, הוא מנצל את זה של אנשים אין שום תודעה אזרחית, הם לא מבינים מה זה דמוקרטיה, מה זה ממשל, מישהו אחר כל פעם תופס את השלטון, לפעמים מישהו מארגן בחירות שנועדו לגרום לכך שהוא ייבחר, וברגע שמישהו קם, איזשהו מנהיג של צבא, מפקד, ואומר לחיילים שלו, אוקיי, אנחנו עולים על עיר הבירה, אנחנו תופסים את השלטון, הם הולכים אחריו. ברגע שהאזרחים רואים שהצבא מגיע, אז הם פשוט מורידים את הראש ושואלים מה צריך לעשות. אין שום נכונות להילחם על הזכויות ועל הדמוקרטיה. כתוצאה מזה זה עובר מדמוקרטיה כביכול לדמוקרטיה כושלת, מדמוקרטיה כושלת לדיקטטורה, לפעמים זה דיקטטורה אזרחית, לפעמים זה דיקטטורה צבאית, וזה מגיע ככה למעשה בהתגלגלויות שונות, עד לסוף המאה ה-20, עד לפני כמה עשרות בודדות של שנים, באמצע יש איזה שם שלבים שצרפת מתערבת, ארצות הברית מתערבת, כשאני אומר מתערבת אני מתכוון פולשת, כאשר מה שמעניין את המעצמות זה האינטרסים שלהם, אף אחד לא מגיע לשם על מנת לדאוג לתושבים, הם מגיעים מכיוון שיש להם איזשהו עניין כזה או אחר, וברגע שהם דואגים לזה, אז הם מפנים, והכאוס חוצר למה שהיה קודם.
אז אז מה באמת קורה בשלטון של האיטי? איך בדיוק עשרות אסירים הצליחו לכבוש את המדינה מידי השלטון? והאם יש עזרה כלשהי מהעולם? כבר ממשיכים? אבל רגע לפני זה יש לנו המלצה חמה עבורכם לעקוב אחרינו, לדרג אותנו ולהגיב לנו בספוטיפיי ואפל פודקאסט.
Haiti's capital, Port-au-Prince, looks like a war zone. The Caribbean nation saw a violent attack by local gangs on Thursday.
Haiti's international airport was shut down after it was attacked. Several police checkposts were run over and burnt down. Port-au-Prince's streets looked like a war zone. All because one gang leader was fed up with the Haiti government.
תשמע, כשאנחנו רואים את השינויים בשלטון בהאיטי, זה נראה כמו תסריט שלקוח מאיזה סרט הוליוודי מוגזם לחלוטין. כנופיות פשע, רצח ראש ממשלה, הנהגה שלא בדיוק נבחרה על ידי אף אחד. תעשה לנו סדר מה באמת הולך בשלטון בשנים האחרונות.
מה שקורה זה פשוט ההמשך של מה שהיה קודם, רק שבשלב הנוכחי כבר יש נוכחות של גופים בינלאומיים שמספר לנו מה קורה, יש עיתונות שמספרת לנו מה קורה, יש מערכת משפט שלפעמים היא מצליחה לתפקד, ובחוץ זה אנחנו יודעים את הפרטים הללו, כלומר למעשה מה שקרה זה שהשלטון של האיטי היה בוננזה. הוא היה אוצר של שודד ים, אם תרצי, הים הקריבי, שנלחמו עליו. מי נלחם על זה? כל מי שהיה לו כוח. בין אם זה יועץ לנשיא שכנראה רוצח, זה שעכשיו הוא הנשיא, הוא לא נבחר מעולם. הוא רצח את הנשיא הקודם על פי כל הסימנים שמצטברים, ותפס את השלטון במקומו. ויש את אשת הנשיא שהיא כנראה חברה אליו, אבל הוא היה קצת יותר מתוחכם וערמומי או חזק ממנה, והוא הצליח לדחוק אותה הצידה. כלומר, למעשה, יש פה איזשהו מאבק, אין אידיאולוגיה. אין שם סוציאליסטים, קפיטליסטים, לאומנים, כל המילים הללו לקוחות מאומות אחרות. יש פה פשוט מאבק כוח נטו, אבל בעשרות השנים האחרונות שלהם את מדברת עכשיו, מתחולל איזשהו שינוי בחוזת, והשינוי הוא שאם לפני כן זה היה אנשים שונים שתופסים את השלטון בכוח כזה או אחר, עכשיו מצטרפות אליהם גם חברות הרחוב, וזה משנה את המצב ולא לטובה בכלל.
אז בואו נתמקד רגע על אריאל אונרי, ראש הממשלה שבדיוק הגיש את התפטרותו, אם אפשר לקרוא לזה ככה, ביולי 2021 הוא נבחר לראשות הממשלה על ידי הנשיא הקודם, ז'ובנל מואיז, אבל יומיים לאחר מכן מואיז נורה בביתו על ידי מתנגשים ונרצח, מה שבלם את העברת השלטון. באותה תקופה השתלט ראש הממשלה מכהן קלוד ג'וזף על הנשיאות בגיבוי הצבא, והוכר על ידי ארצות הברית כראש הממשלה החוקי. זמן קצר לאחר מכן ג'וזף התפטר במקומו אנרי, נבחר כראש הממשלה וכנשיא בפועל. נחסוך מכם גם את זה שבהתנגשות במואיז הנשיא הקודם מעורבת אשתו האלמנה, וגם שני ראשי הממשלה שהזכרנו. בקיצור, בלגן. ואם חשבתם שאחרי שאונרי נכנס לתפקיד הדברים הסתדרו, אז זהו, שבמרץ האחרון גם זה השתנה.
אריאל אונרי הוא אדם שעלה בכוח של מניפולציה ורצח, הוא תפס את השלטון, הוא הלך בדרך של קודמיו, שמבחינתם זה היה מספיק, תפסתי את השלטון, השלטון הוא שלי. רק מה שקרה זה שבעשרות השנים האחרונות, היה שליט שהחליט שהוא מפרק את הצבא. הצבא נראה לו מסוכן מדי, הצבא היה מרכז כוח שהוא לא רצה שיהיה. אז הוא שלח המוני חיילים לרחובות, בלי מזכורת, בלי עבודה, בלי עתיד. הם התארגנו עם הכלי נשק שנשארו בידיהם לחבורות, והתחילו לדאוג לעצמם. ואז ברגע שאותו אונרי מנסה לנהל שם את העניינים, הם באים ומראים לו שלמעשה הם יותר חזקים מאשר המשטרה. הצבא בשלב הזה כבר לא קיים, פרקו אותו כמעט לחלוטין. אז הם מתמודדים עם המשטרה, הם מגיעים עם טנדרים, עם מקלעים, עם רובים, המשטרה מגיעה עם האקדחים שלה ואמצעים לפיזור הפגנות, זה ממש לא כוחות, המשטרה למעשה דואגת להישאר בתוך התחנות משטרה, ושלא יהרגו אותם חס וחלילה, ואונרי מוצא את עצמו באיזשהו מצב, שהוא לא יכול לנהל את המדינה, הוא נוסע באיזשהו שלב לקניה, שבאפריקה, על מנת למצוא איזשהו סיוע בינלאומי בנושא הזה, הוא מבין שהוא יכול לשים את יהבו אך ורק על התערבות בינלאומית, האמריקאים מודיעים, נגמר, אנחנו לא פולשים שם יותר, הצרפתים אנחנו לא פולשים יותר, אז הוא מנסה אצל קניה, וברגע שהוא נמצא אצל קניה, המורדים, וזה כמה חבורות שונות, כמו ג'ימי ברביקיו, שזה אחד מהצבעוניים שביניהם, הם מתעצמים עוד יותר, תופסים עוד יותר שליטה,
Gangs have seized the port. They've burned shops, they've attacked police stations, and on the 3rd of March 2024, launched a coordinated attack that assaulted several police stations.
באיזשהו שלב הם פולשים לתוך שדה התעופה, ואז הוא מבין שאין שום מקום שהמטוס שלו יכול לנחות בו, אבל יתרה מזאת, אם המטוס היה מגיע, או אם הוא היה מגיע עם אונייה, היו שוחטים אותו ברגע שהוא שם את הרגל שלו על האדמה של האיטי. והוא מוצא את עצמו פתאום בזה שהמדינה הזאת, שלפני כן הייתה בובה בידיים של השליט, עכשיו היא המוני בובות בידיים של ראשי כנופיות שונות.
Formidable leader in Haiti is Jimmy Cherizier, aka Barbecue, an ex-Special Police Forces officer who now runs the notorious G9 Alliance.
Continue to support Ariel Henry, and to get us directly to the civil war and to get us to the genocide.
אז בוא נדבר על ראש כנופיית פשע, עם שם שככה יצחיק אותנו, אבל ג'ימי ברביקיו, מי הוא ואיך הוא השתלט ומה הוא עושה עם האיטי?
זהו, ג'ימי ברביקיו יש לו שם משעשע, אבל הבן אדם לא משעשע בכלל, זה בן אדם אכזר בצורה בלתי רגילה, כנראה שאת השם ברביקיו הוא קיבל בזכות ההרגלים שבהם הוא היה מענה, את האנשים שהוא היה תופס, אז צריך לקחת אותו ככה בהקשר הזה, הוא מישהו שיש לו רקע צבאי, הוא אחד מהאנשי הצבא שמצאו את עצמם ברחוב, אדם עם קריזמה, כנראה גם עם יכולות טקטיות של ניהול לחימה מן הסתם, למרות שקצת קשה להפריד בין הסיפורים שהוא מספר על עצמו, בין הסיפורים שהמתנגדים מספרים עליו ובין המציאות, אבל כך או כך בתוך המאבק רחובות הזה, שמזכיר יותר את המאפיה של שיקגו בשנות ה-30, מאשר מאבק פוליטי כלשהו, הוא מצליח עם המשט של האנשים שלו ועם המקלעים והרובים שלהם, לשחוט יותר אנשים מאשר אחרים, והיום הוא לא שליט של האיטי, כלל וכלל לא, אבל הוא הראש הכנופיה החזקה ביותר, והוא צריך להשתלב יחד עם כנופיות אחרות שלא שרות למשמעתו.
איך ג'ימי ברביקיו וכנופיות הפשע הללו בכלל הצליחו להגיע למעמד שלהם ולהון שהן מחזיקות?
עוד לפני שהוא הגיע למעמד הכל כך חזק שלו, האיטי כבר הייתה מדינה שלא מתפקדת, failed state. ואז בתוך כל האזור הזה למעשה יש מאבק בין ראשי כנופיות שהם ראשי שבטים, אפשר להגיד, כל דעלים כבר, והאנשים הללו פשוט נלחמים זה נגד זה על עיירה, על כפר, על שכונה, וכל הסיפור שמתרחש שם זה מי יותר חזק, לפעמים השאלה היא מי יותר אכזרי, ואז קורה עוד משהו שדוחף אותם קדימה. מי שמסתכל על המפה של האיטי רואה שהיא נמצאת באמצע ים הקריבי, אמצע הדרך בין קולומביה מדרום לבין פלורידה של ארצות הברית מצפון. מה שקורה זה שהיא נמצאת בדיוק על הנתיב של הסחר בסמים, שבין פבלו אסקובר ואנשים שלו בקולומביה לבין האנשים של ארצות הברית. והם מבינים את הפוטנציאל שיש לאיטי. אז הם שולחים שם מטוסים ואוניות עם קוקאין, ומשם הם מוצאים את הדרך להעביר את זה לפלורידה, וכמובן האנשים שנמצאים באמצע באיטי, גורפים רווחים עצומים, המון כסף מסתובב בסיפור הזה, עם הכסף הזה הם קונים נשק, עם הכסף הזה הם מבצרים עוד יותר את המעמד שלהם, כאשר התקציבים של המשטרה הם פשוט כעין וכאפס לעומת מה שהם יכולים להביא שם, וזה גורם לכך שהארגוני הפשע האלה הופכים גם להיות מעצמות כלכליות שנהיה עוד יותר ועוד יותר קשה להילחם בהן.
אז מי מגן על אזרחי האיטי? האם יש גוף בינלאומי, נניח האום, מישהו שמגן על האזרחים?
לא, פשוט לא. מערכת המשפט לא מתפקדת, המשטרה לא מתפקדת, הצבא לא קיים. למעשה, אם איזושהי חבורה מחליטה להטיל פרוטקשן לשכונה, אף אחד לא יעצור אותם. אם הם מחליטים לפגוע באנשים שם, בכל דרך שתעלה בדעתם, אין שום דרך לפגוע בהם. דובר הרבה על התערבות, דובר באיזשהו שלב על הקמה של כוח התערבות בינלאומית, אחרי שכאמור ארצות הברית וצרפת הודיעו שהם לא תהיינה שם. קניה שהייתה אמורה להוביל את זה, קיבלה רגליים קרות, היו עוד כמה מדינות אפריקאיות שרצו להצטרף, אבל לא בתור מובילה, יש שתי מדינות עם הקריבים שרצו להצטרף, אבל לא בתור מובילה, ומה שקורה זה שנכון להיום התושבים, ואני מדבר איתך על קרוב ל-12 מיליון איש, מופקרים לחסדי הכנופיות.
וואו. מה בעצם עומד לקרות עכשיו באיטי בעקבות ההשתלטות הזו והניהיליזם שאתה מתאר?
למעשה, אני חושב ששום דבר לא ודאי. מדברים הרבה על התערבות בינלאומית בראשות קניה או מדינה אחרת. אני מאוד חושש לגורל אנשי הכוחות המזוינים של אותן מדינות שהגיעו לשם. הם ימצאו אנשים שמבוצרים היטב, חמושים היטב, מכירים את המקום יותר טוב מכל אחד אחר, ערוכים לקראת ההגעה הזאת לכל אמצעים של גרילה שניתן לעלות על הדעת. זה יהיה מרחץ דמים. זה יהיה מחץ דמים שגם האוכלוסייה האזרחית תשלם את זה מחיר. אני לא יודע אם זה יהיה יותר טוב ממה שקורה היום. צריך גם לזכור דבר נוסף, אותם כוחות בינלאומיים שמדברים על זה, כולל האום בין השאר, שמדבר על זה ולא עושה בינתיים דבר, הם רוצים להשתמש באותו אריאל אונרי בתור שליט. להביא את הכוח ההתערבות, להעלות אותו בתור שליט, ואז לעבור איזושהי תקופה של מעבר, שמהידיים שלו זה יעבור בשלבים כאלה אחרים, לידיים של מפלגות שיבחרו בידי העם. שזה פשוט טירוף מוחלט, מכיוון שאריאל אונרי ברגע שהוא יתפוס כוח, הוא לא ישחרר אותו. האנשים שהם ילכו לקלפיות, לא יהיה להם שום תודעה אזרחית, הם לא ידעו מה לעשות עם ההצבעה שלהם, ואני גם לא רואה את המפלגות שהיום לא קיימות, פשוט לא קיימות, גם לא בצורה קלנדסטינית, מתחת לפני השטח, פתאום קמות ומקימות ארגון ונבחרות לפרלמנט, זה פשוט יהיה מאבק של שחיתות, וכל תחנת הצבעה תהיה יעד להתקפה של כנופיות. כרגע יש כל מיני רעיונות, אני פשוט לא רואה רעיון שהוא ישים.
טל רשף, ברחנו לצורות של אחרים, תודה רבה לך.
תודה, תודה לך, תתראות.
עדיין לא ברור מה יקרה עם הייתי. בינתיים ראש הממשלה אריאל אונרי הגיש את התפטרותו ובתמיכת המדינות הקריביות, הוקמה מועצה זמנית שכבר בחרה מועמד שיקים ממשלה זמנית, ישקם את המדינה ויוביל אותה לבחירות דמוקרטיות בפברואר 2026. הללויה. ועד כאן הכותרת להפעם, אם עדיין לא נרשמתם לעקוב אחרינו באפל או בספוטיפיי, כדאי לכם. אתם מוזמנים לדרג אותנו, להגיב לנו, איזה שילוב של מפיונר ורוטב אתם חושבים שיעבוד? שלי זה ג'וני קטשופ. את הכותרת אפשר למצוא גם באתר ויינט או באפליקציה, בנייד וברכב, ואם כבר הזכרנו כנופיות פשע ששולטות בשטח מלחמה, אתם מוזמנים להזין לפרק נוסף שלנו, חפשו את הפרק הסיפור של החמולות בעזה, להבדיל. תחקיר הפקה ועריכה גיא סלם ועדן דודוב, אני שרון קידון, שימרו על עצמכם.